today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום רביעי, י"ט באדר ראשון תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף קי"ח. ערב חג סיום מסכת בבא קמא על קי"ט דפיה, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זו היה אכסני לכל התורה, נשמע בארצינו מחוץ על הבת הדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסייעת הדשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת תף קוף יוד עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יצחק בן רבי אברהם חדד, אב בית דין בג'רבה ובעל קרני ראם ועוד. ובשנת תף ריש למד עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי דוד בן רבי צבי אלי מלך שפירה אדמור מדינוב ובעל צמח לדוד. ובשנת תף ריש עין וב עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי נחום בן רבי משה אהרון מגיד בירושלים, בעל נחמות ישראל. ובשנת תף ריש פי עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יהודה בן רבי יהושע פלק גרינוולד, אב בית דין בסטמר ובעל שוט זיכרון יהודה. ובשנת תף ריש פי ח' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי מאיר יחיאל, בן רבי אברהם יצחק הלוי מאוסטרופצה, בעל מאיר עיני חכמים. ובשנת תף ריש צדי ה' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שמואל בן רבי זאב וולף אנגל, ראוות קשוי ובעל שוט מערש. ובשנת תשמם ה' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי חיים יעקב בן רבי יצחק אריאלי בעל באר יעקב. ובשנת תשנ"ג עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יצחק בן רבי יוסף קליש האדמור מאמשינו בארצות הברית. ובשנת תשע"ה עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שמעון יהושע בן רבי אברהם חירארי בעל ישמח אב ועוד כ-50 ספרים. זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. בית תלמוד תורתנו גם מוקדש ונלמד לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד על נשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם לישועת הפרט ולישועת הכלל, בעד משפחת לומדי הדף היומי ועד כל כלל ישראל לגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ועזים על שחוקפינו ולשוננו רינה. שמים לנו את פעמינו אל בית המדרש בהתרגשות, ערב חג סיום מסכת בבא קמא, בין עושים תפילה, יהי רצון לפניך אדוני אלי ולא אבותי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אמר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש מטוף, כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שביעי עניין התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של חולי ופצועי ימך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. ואנחנו עם תהילים ליום חמישי, פרק דף. למנצח על הגיתית לפני כוח מזמור, מה ידידות משכנותיך אדוני צבאות נחשפה וגם קלטה נפשי, לחצרות אדוני ליבי ובשרי רננו אל אל חי. גם ציפור מצא בית ודרור כן לה, אשר שטה אפרוחיה את מסבכותיך אדוני צבאות מלכי ואלוהי, אשרי יושבי ביתך עוד יעלילו חסל אשרי אדם עוז לובך, מסילות בלבבם עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתו, גם ברכות יעתה מורה. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון, אדוני אלוהים צבאות, שמעה תפילתי. האזינה אלוהי יעקב סלע, מגינינו ראה אלוהים, והבט פני משיחך, כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי, הסתופף בבית אלוהי, מדור בועלי רשע. כי שמש ומגן, אדוני אלוהים חן וכבוד, ייתן אדוני לא ימנע טוב להולכים בתמים. אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בך. וגם אנחנו אומרים מזמור לתודה, תהילים פרק קוף, מזמור לתודה, ריאו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצול מריתו, בואו שערה בתודה חצופה בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים בין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוצאים מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משיעבוד לגאולה אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. ונישא את תפילתו של רבינו תם, זכותו יגן עלינו, אמן. בבקשה מכם, מיכאל וגבריאל ורפאל, שתעמדו בתפילה, בבקשה ובתחנונים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שיצליח בכל דרכי ובכל מקום שאני הולך, הן מליסטין שלא יזיקון, הן משדים, הן מללין, הן מאיש ואישה מכל דבר, הן מחרב ודבר, הן מרעב, הן מכל פרוענויות, ההולכים ובאים לעולם, מן הכל יצילני, אדוינו אלוהי ישראל, שלא ישלטו בי, לא בגופי ולא במאודי ולא בזרי. יהי רצון לפניך, אדוינו אלוהי ולא יעבותי, שתהיה השעה הזאת את רצון לפניך, שתשמע את תפילתי ובקשתי. אדוינו יצבאות עמנו, משגב לנו, אלוהי יעקב סלע, אדוינו יצבאות עמנו, משגב לנו, אלוהי יעקב סלע, אדוינו יצבאות עמנו, משגב לנו, אלוהי יעקב סלע. אדוינו יצבאות אשרי אדם בוטח בך, אדוינו יצבאות אשרי אדם בוטח בך, אדוינו יצבאות אשרי אדם בוטח בך. אדוינו יושיע, המלך יענינו ויום קורינו, אדוינו יושיע, המלך יענינו ויום קורינו, אדוינו יושיע, המלך יענינו ויום קורינו. המלך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. המלך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. המלך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. לישועתך קיוויתי אדוינו, לפורקנך סברית אדינוי. 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 גד גדוד יגודנו ויגוד הכף, 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 גד גדוד יגודנו ויגוד הכף. כך הצליח בדרכי, כמו שעשה יהושע בעוברי הירדן עם ישראל במלחמה עם הכנעני, ושב בשלום לארצו. זוהי תפילה נוראה וקדושה מרבינו תם, זכותו יגן עלינו, אמן. ערב חג סיום מסכת בבא קמא על קוף יט דפיה. מחר בעזרת השם ובישועתו נגיש לבורא כל העולמים מריח ניחוח, לנחת רוח שנעשה רצונו, את מסכת בבא קמא על קוף יט דפיה, המסכת הראשונה אשר בסדר נזיקין, הסדר הרביעי משישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול עד. מחר בעזרת השם ובישועתו, מחר יהיה האות הזה. חיית מוריי ורבותיי וחיית החי וריאי לעיקר בתורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה ערב חג סיום מסכת בבא קמא יום רביעי יוטט באדר ראשון תפשין פי ד' עיקר בתורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קוף יוט ח' הדף הלפני האחרון במסכת בבא קמא השתבח שמו הגדול עד את תלמוד תורתנו אנחנו פותחים מפרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף קוף יוט ז' במסכת בבא קמא ובסיום השיעור שאלנו אתמול שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, המתמה והמדמה והמנסח בשל חברו, במי חייבו תחילה ובמי הוסיפו לחייב? והתשובה לפי גרסתנו חייבו תחילה במתמה ומנסח והוסיפו לחייב גם במדמה. לפי גרסת אביו של רבי אבין חייבו תחילה במתמה ומדמה והוסיפו לחייב גם במנסח. שאלה שנייה, באיזה אופנים כשהגיע ממון חברו להנשא עקו מחמתו חייב התשובה אם נשא ונתן ביד או כשהראה עצמו בלא שהנשאו הוא להראות. שאלה שלישית, מה הפירוש כתו מחמר והתשובה כשם שתאו זה כיוון שנפל במחמר אין מרחמים עליו כך ממון ישראל שנפל ביד עקו אין מרחמים עליו. שאלה רביעית, שבאו גנבים לבית הנפקד ונתן להם חפץ המופקד אצלו, אם מתי פטור ומדוע אין זה כדין עשה ונתן ביד שחייב? ואת תשובה, אם אינו עמיד, שבוודאי באו מחמת ששמו מהחפץ הנפקד, אז הוא פטור. ואף שנתן בידיים, כיוון שבשומר יש אומדנה שהפקידו אצלו על דעת שיוכל להציל עצמו בזה. שאלה חמישית, מי שהפקידו אצלו ארנק של פדיון שבועים ונתנו לגנבים שבאו עליו, האם חייב ומדוע בתשובה? פטור משום שאין לך פדיון שבועים גדול מזה. והשאלה האחרונה על דף קוף י' ז', כששטף הנהר את השדה הגזולה והפסידה, האם יכול הגזלן לומר הרי שלך לפניך בתשובה? לרב לזר לא ולחכמים אומר לו הרי שלך לפניך. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי לסיכום ולחזרה עוד אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית אתמול בתלמוד תורתנו בדף קוף י' ז' במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וריאי ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע. יוטט באדר א' תשפ"ד, ערב חג סיום מסכת בבא קמא על קוף יוטט דפה, עיקר בתורף העניין תלמוד תורתנו בדף הלפני האחרון במסכת בבא קמא, לאו דף קוף יוטחת במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף יוט זין עמוד ב', מן המשנה המצויה, 12 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה, בת שבע המילים, שטפה נער אומר לו הרי שלך לפניך. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. משנתנו ממשיכה לדון בעניין הגוזל שדה מחברו, אומרת המשנה, גוזל שדה מחברו הוא שטפה נער והשדה התקלקלה, אומר לו הגזלן לנגזל הרי שלך לפניך ואינו חייב להעמיד לו שדה אחרת. ומדובר בשדה שעל שפת הנער וכדי שהנער לא יציף את השדה, הגביע הגזלן את שפת הנער, ומי הנער חלחלו תחת השפה. ורשי הוא צריך לפרש כך, אומר עליכם אבירים, לפי שבמשנה הקודמת בדף קוף תזיין עמוד ב' נאמר שהגוזל שדה מחברו נטלו המסיקין, אם מכת מדינה היא אומר לו הרי שלך לפניך, ומה שמע? שאם אין זו מכת מדינה קונסים אותו וצריך להעמיד לו שדה אחרת. לפי שהנגזל אומר לגזלן, אם השדה הייתה בידי הייתי מצילה מן המסיקין. אם כן גם כאן יכול הנגזל לומר לגזלן, אם השדה הייתה בידי הייתי מגביע את שפת הנער כדי שהמים לא יציפו את השדה, לכן פירש רשי שהגזלן יגביע את שפת הנער, ואף על פי כן הנער שטפה, ולכן אומר לו הגזלן, הרי שלך לפניך. וזאת מאחר וקרקע אינה נגזלת, נמצא שהקרקע נשארה ברשות הבעלים, וברשותם נשטפה על ידי הנער, ואין הגזלן מחויב להשיב שדה אחרת. זו היה המשנה שלנו בדף קוף י' ז' עמוד א', וכעת ניגשים אנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא בנחלקו תנאים בדין המשנה, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, הגוזל שדה מחברו ושטפה נער חייב הגזלן להעמיד לו לנגזל שדה אחר. דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים, אומר לו הגזלן הרי שלך לפניך. שואלת הגמרא במייקה מפלגי, במה חולקים רבי אליעזר וחכמים? משיבה הגמרא, רבי אליעזר דרש בכל התורה ריבוי ומיעוטי, כלומר כאשר נכתבה בתורה בעניין כלשהו, מילה שמשמעותה כוללת, ואחרי התיבה שמשמעותה ממעייתת, ושוב אחרי התיבה שמשמעותה כוללת, דורש אותה רבי אליעזר באופן של ריבוי ומיעוט וריבוי. ויש שדרשו זאת באופן של כלל ופרט וכלל, וההבדל בין שני אופני הדרשה הללו הוא, שבריבוי ומיעוט וריבוי, הריבוי הראשון מרבה הכל, והמיעוט מגביל את הריבוי רק לדברים שדומים למיעוט, והריבוי האחרון מרבה הכל. והמיעוט ממעט פרטים בודדים. לפי הבנת חז"ל, איזה פרט ראוי ביותר למעטו. לעומת זאת, בכלל ופרט וכלל, הכלל הראשון כולל הכל, הפרט שאחריו מפרש את הכלל לומר שכולל רק מה שבפרט, והכלל האחרון מרבה את כל הדברים הדומים לפרט. כך מפרש רש"י במסכת קידושין בדף כ"א עמוד ב'. אז אם כן, רב לזר דרש בכל התורה ריבויי ומיעוטי, ונאמר בפרשת הנשבע לשקר והשבת גזילה בספר ויקרא, פרק ה' פסוק כ"א, וחיחש באמיתו, ומשמעות הפסוק שחיחש בכל דבר, הרי זה ריבוי. אחר כך נאמר בפסוק בפיקדון, כלומר שיכחישו בעניין פיקדון שהופקד אצלו, הרי מעת הכתוב. בהמשך הפרשה נאמר, או מכל אשר יישבע עליו לשקר, חזר הכתוב וריבה כל דבר שהכחיש בו, הרי זה ריבה ומיעט וריבה, ריבה הכל. כך היא המידה של ריבוי ומיעוט וריבוי, שהריבוי האחרון מרבה כל דבר. שלולי הריבוי האחרון, היה המיעוט מגביל את הריבוי הראשון ללמוד ממנו רק דברים שדומים למיעוט. ומהי רבי, מה מרבה הפסוק שלפנינו לעניין שבועה והשבת גזילה שנאמרו בפרשה? רבי כל מילי, ריבה את כל הדברים כולל קרקעות. ומהי מיעט, מה בא המיעוט למעט מיעט שטרות שאין נשבעים עליהם, והגוזל אותם לא חייב באחריותם כשעבדו, וכיוצא בזה, מפני שאין גופם ממון אלא נייר באלמה. נמצא שלפי לימודו של רבי אליעזר, קרקע נגזלת ויש עליה חיוב השבה, ולכן אם שטפה נער, חייב להעמיד לו שדה אחרת. ברבנן דרשי כלל לאופרטה, הם דורשים בכל התורה כלל ופרט וכלל. וחיחש משמעותו כלל שיכחישו בכל דבר, בפיקדון משמעותו פרט שיכחישו בפיקדון דווקא. או מכל אשר יישבע עליו לשקר חזר וכלל, הרי כלל ופרט וכלל, והיא התדן לרבות מהכלל, אלא כעין הפרט. מה שדומה לפרט, מה הפרט פיקדון הוא דבר המטלטל וגופו ממון. שהרי בפרשת פיקדון נאמר כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור הרי שבפיקדון. הכוונה לחפץ שאדם נותנו לחברו ועל כוכחה שהוא מטלטל. וכן בהפקדת חפץ עובר גוף החפץ מהמפקיד לשומר, ואילו כאשר מפקידים שטרות, הכסף שאפשר לגבות באמצעות השטר אינו עובר לשומר, והשטר אינו אל הנייר באלמה. וכשיש דין ודברים על שטרות, אין הוויכוח על הנייר, כי אם על הכסף שגובים באמצעותו. אז מה הפרט, מה הפיקדון לדבר המטלטל וגופו ממון? אפנו מרבים כל דבר המטלטל וגופו ממון. יצאו מהכלל קרקעות שאינן מטלטלינו, ממילא יצאו גם עבדים שהוקשו לקרקעות. עבדים הוקשו לקרקעות בפסוק, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, ואמרו בגמרא במסרת קידושין בדף ב' עמוד ב', הקישן הכתוב לשדה אחוזה. וכמו כן יצאו מהכלל שטרות שאף על פי שמטלטלינם, אבל אין גופם ממון. שהרי השטר הוא נייר באלמה ורק משמש כראיה על קיומו של החוב, ושלושה אלו התמעטו מפרשה זו שאין נשבעים עליהם, והגוזל אותם אינו חייב באחריותם, בחגון שעבדו וכיוצא בזה. נמצא שלפי דרשת חכמים קרקע אינה נגזלת, לכן אם שטפה נער אינה גזלן חייב להעמיד לנגזל שדה אחרת, אלא אומר לו הרי שלך לפניך. מקשה הגמרא על הביור הזה במחלוקת רבי אליעזר וחכמים. מקשה הגמרא בהד אתניה, מה ששנינו בברייתא, הגוזל את הפרה הוא שטפה נער ומתה הפרה, חייב הגזלן להעמיד לו לנגזל פרה אחרת. דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים, אומר לו הגזלן הנגזל הרי שלך לפניך, אתם במייקה מפלגי, כיצד תבאר שם את מחלוקתם? הרי לכל הדעות פרה נגזלת ככל המטלטלינו, וכל זאת צוברים חכמים שיכול לומר לו הרי שלך לפניך. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, הטם במאי עסקינן שם בברייתא במה מדובר, בחגון שגזל שדה מחברו, והייתה פרה רבוצה בו בשדה הגזולה, אבל לא עשה במעשה גזילה בידיים, הוא שטפה נער, והנער שטף את הפרה. דרבי אליעזר לטעמי, רבי אליעזר הולך לשיטתו שקרקע נגזלת, ולכן הגזלן קונה את הפרה שנמצאת בשדה, אגב הקרקע. כמבואר במסכת קידושין בדף חבב עמוד א', שאדם הקונה מחברו קרקע ומטלטלין, כשעושה קניין כדי לקנות את הקרקע, נקנים לו גם המטלטלין אגב הקרקע. הוא מתחייב בהשבתה, וכיוון ששטפה נער, עליו להעמיד לנגזל פרה אחרת. ורבנן, לטעמיו, חכמים הולכים לשיטתם שקרקע אינה נגזלת, והגזלן לא קנה לא את השדה ולא את הפרה שבה, ואינו מתחייב באחריותם. ולכן, אף אם שטפה נער, אומר לו הרי שלך לפניך. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שלוש המשניות המצויות בדף קוף י' ח' עמוד א'. המשנה עוסקת באופני השבת גזילה, הלוואה ופיקדון. אומרת המשנה, גוזלת חברו שלווה הימנו, לווה ממנו מעות, או שחבירו יפקיד לו אצלו פיקדון במקום יישוב, כלומר, הגזילה, הלוואה או ההפקדה יהיו בתוך העיר, לא יחזיר לו במדבר. הנגזל הלווה הוא השומר אינו יכול לקוף את חברו לקבל את הגזלה או את ההלוואה או את הפיקדון במדבר, כיוון שהוא מקום שאינו משתמר, אבל אם הלווהו או יפקיד בידו במקום ישוב על מנת לצאת במדבר, יחזיר לו רשאי הלווה לפרוע את ההלוואה או להחזיר את הפיקדון במדבר. זו המשנה שלנו הראשונה מתוך שלושת המשניות המצויות בדף קי"ח עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא סתירה ממשנתנו על ברייתא ורמינו, ויש להקשות על מה ששנינו בברייתא. מלווה משתלמת בכל מקום. משלם אותה הלווה בכל מקום, משמע אפילו במדבר, ואילו אבידה ופיקדון אין משתלמין אלא במקומן. מוצא אבידה והשומר לא יחזירו את החפץ לבעלים, אלא במקום שהאבידה נמצאת עכשיו, ובמקום שבו ניתן לו הפיקדון. ובפשטות כוונת הברייתא, שהלווה משלם את ההלוואה על פי רצונו בכל מקום, וקשה שבמשנה שלנו שנינו שההלוואה שניתנה ביישוב אין הלווה משלם אותה במדבר. תרץ לגמרא, אמר אביי, אין כוונת הברייתא שהלווה משלם בכל מקום על פי רצונו, אלא אחי כאמר, כך הוא פירוש הברייתא. מלווה ניתנה להיטבה בכל מקום. המלווה רשאי לתבוע את ההלוואה בכל מקום ואף במדבר, אם יש ביד הלווה מעות, כיוון שאין הלווה חייב להשיב דווקא את המעות שקיבל, אלא יכול להחזיר כל מעות שאין. אומר השח שהחידוש הוא, שאף שאין הלווה יכול לקוף את המלווה לקבל מעותיו במדבר, אם רוצה המלווה יכול לו לקוף את הלווה לשלם לו במדבר לפי שידוע לעליונה. אבל אבידה ופיקדון לא ניתנו להיטבה, אינו רשאי לטובעם אלא במקומן, כיוון שהנפקד מחזיר את החפץ עצמו שהופקד אצלו, וכן מוצא אבידה מחזיר את החפץ עצמו שמצא, ואסור להם להשתמש בחפץ. והחפץ נמצא בכל העת בביתם, ועל כן החזרתו אינה אלא במקומם. שנינו במשנה, על מנת לצאת במדבר, יחזיר לו במדבר. סברה הגמרא שהלווה או השומר ייתנו בשעת ההלוואה או ההפקדה, שיחזירו את ההלוואה או את הפיקדון, כשיצאו שניהם הלווה והמלווה למדבר. שואלת הגמרא פשיט, הפשוט שהיא מתנה על מנת להחזיר במדבר, שיכולו להחזיר במדבר, מה מחדש את המשנה בזה? משיבה הגמרא, לא צריכה, לא נצריכה המשנה לומר את הדין הזה, אלא לאופן שהלווה או השומר לא ייתנו בפירוש, אלא כגון דאמר לה, המפקיד לשומר, להביא היי פיקדון גבח, יהיה חפץ זה פיקדון אצלך, דאנה למדבר נפיקנה, לפי שאני יוצא למדבר, ואמר לאיו, אמר השומר, אנה למדבר נמי בעינה למיפק, אני גם רוצה לצאת למדבר, וכוונתו לומר, אי בעינה לאדורינו לך, אתם מאדרנה לך, אם ארצה להחזיר לך שם במדבר, אחזיר לך. ומחדש את המשנה, שאף שהשומר לא יתנה בפירוש להחזיר את הפיקדון במדבר, אלא רק אמר שגם הוא יוצא למדבר, כיוון שידע המפקיד שגם השומר יוצא למדבר, הרי זה כאילו יתנה עמו שיחזיר לו שם, בעל כורחו יקבל שם את פיקדונו. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, הגענו למשנה השנייה מתוך שלושת המשניות המצויות בדף קי"ח עמוד א'. משנתנו עוסקת בטענות ברי ושמה, בגזילה, בהלוואה ובפיקדון. אומרת המשנה, אומר לחברו, גזלתיך, או הלוותני, או הפקדת אצלי, ואיני יודע אם החזרתי לך, אם לא החזרתי לך את הגזילה, או את ההלוואה, או את הפיקדון, חייב לשלם. ומבואר בגמרא שאם הבעלים תובעים אותו, חייב מדיני אדם, ואם אינם תובעים אותו, חייב על כל פנים לצאת ידי שמיים. וסברות שונות כתבו הפוסקים בטעם הדבר שחייב לשלם, באיני יודע אם פרעתיך, הריף כתב שהטעם הוא, מפני שאין ספק מוציא מידי ודאי, כלומר ההלוואה ודאי שהייתה, והפיראון ספק, ואין ספק, פיראון, מוציא מידי ודאי חיוב. התז כתב שבאיני יודע אם נתחייבתי מעמידים את הממון בחזקתו, כלומר בחזקת פטור של הנתבע, כמו שהיה קודם שנולד הספק, ולכן פטור לשלם, אבל באומר איני יודע אם פרעתי, גם כאן נעמיד את הממון על חזקתו כמו שהיה קודם שנולד הספק, והרי הוא מודה שלווה והוא חייב, וממילא נשאר חיובו כשהיה ולכן חייב לשלם. אומרת המשנה, אבל אם אמר לו לחברו, איני יודע אם גזלתיך, או איני יודע אם הלוויתני, או איני יודע אם הפקדת אצלי, פטור מלשלם. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף קי"ח עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. איתמר, נאמר בבית המדרש, אומר לחברו, מנה לי בידך, חייב אתה לי מנה. ואלה אומר, איני יודע אם אני חייב לך. מחלוקת המוראים בדין הזה, רב הונא ורב יהודה אמרי, הנתבע חייב לשלם, ורב נחמן ורב יוחנן אמרי שהוא פטור מלשלם, אבל עליו להישבע שבאמת אינו יודע. ובטעם חיוב השבועה כותב רשי, שכשם שאם היה טוען בריא שאינו חייב, היה צריך להישבע שבועה תסת, שבועה מדי רבנן שהוא פטור, לכן גם כשאינו יודע, עליו להישבע שאינו יודע. ואילו תוספות במסכת בבא מציעא בדף צד זין עמוד ב', דיבור המתחיל ורב נחמן וכן הר"ן במסכת כתובות בדף ד', כתבו שאם לא נתחייב שבועה באיני יודע, אם כן בטלה תקנת שבועת הסת, שהרי כל נתבע במקום לכפור, יאמר איני יודע. מבארת הגמרא את טעמי מחלוקתם, רב הונא ורב יהודה אמרי חייב, מפני שהם סוברים בריא ושמה, בריא עדיף, כשטענת התובע היא טענה ודאית שיודע בבירור שעלה חייב לו, ואילו הטענה של הנתבע היא טענת ספק שאינו יודע בבירור שהוא פטור, הטענה הוודאית של התובע עדיפה, ואפשר על פיה להוציא ממון מהנתבע. ותוספות ליל בדף ממבב עמוד א', דיבור המתחיל דאפילו כתבו שגם לדעת רבונה ורב יהודה בריא ושם הבריא עדיף זה דווקא במלווה ולווה ומפקיד ונפקד עצמן, שטענת הבריא של המלווה היא טענה טובה, שהרי המלווה יודע שאם ישקר בתביעתו הלווה יכיר בשקרו. לעומת זאת טענת השם של הלווה היא טענה גרועה, שהרי עליו לדעת אם לווה או לא, ולכן בריא עדיף. אבל כשטענת הבריא גרועה וטענת השם הטובה, כגון שהלווה מת והמלווה תובע את היורשים, שאז הבריא של התובע גרוע, כיוון שגם אם ישקר בתביעתו לא יכיר בנו של הלווה בשקרו. ולעומת זאת טענת השם של היורשים היא טענה טובה, מפני שלא היה להם לדעת אם אביהם לווה כסף. במקרה זה לכול עלמא לב בריא עדיף. אומרת הגמרא, ואילו רב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור, מפני שהם סוברים הוא כממון בחזקת מראה, העמד את הממון בחזקת בעלה והיינו הנתבע, וכל זמן שהתובע אינו מביא עדים לטענתו, אין בכוח טענת הבריא שלו להוציא ממון מהנתבע, אף שהוא טוען רק שמה. סבורה הגמרא להכריע את המחלוקת ממשנתנו, תנן שנינו בסיפה של המשנה, אבל אם אמר לו לחברו, איני יודע אם ילוותה, אני פטור מלשלם, מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר כאן. הילי, מה דלא כתבה לי, אם נאמר שמדובר שהמלווה לא תבע אותו כלל, אם כן רי שנה, מי דלא כתבה לי. אז גם ברישה שאמר גזלתיך או הלוותני ואיני יודע אם החזרתי, מדובר שאין המלווה או הנגזל, תובעים אותו. ואם כך קשה, כיוון שהלווה מסופק וייתכן שיחזיר וגם הלא אינו תובעו לשלם, המה היא חייב, למה הוא חייב לשלם? שהרי אף שהוא הודע בפני בית דין שהוא לווה מכל מקום, כיוון שהוא מסופק וייתכן שפרה, אין זו הודעה שיש לדון אותה כהודעת בעל דין, שהיא כמאה עדים דמי. וכיוון שגם חברו אינו תובעו, לפי שאינו זוכר כלל שילבה הוא שגזלו, ודאי שבאופן זה לא נחייבו לשלם, מסביר התוספות ריד. אלא על כוחך מהרישה מוכח שהמשנה מדברת באופן דקתבה לי, שאלה תובע אותו וטוען בבירור שחייב לו. ולכן ברישה שהנדבר מודה שלווה אלא שמסתפק אם פרה או לא, חייב לשלם, כיוון שוודאי נתחייב וכל הספק אם נפטר או לא, מה שאין כן בסעיפה שיש לנו ספק אם בכלל נתחייב. וקטן לי סעיפה וכתוב בסעיפה שכיוון שהנדבר מסופק בכלל עם לווה, הוא פטור מלשלם, וזה בדיוק האופן שאומר לחברו, מנה לי בידך, ועלה אומר איני יודע. על זה אומרת המשנה, שהדין הוא שהנתבע פטור, וקשה על רבונה ורב יהודה, שאומרים שהוא חייב. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין זה כמו שסברת שמדובר במשנה שחברו טובעו, אלא לעולם המשנה מדברת באופן דלא כתבה לי, שחברו אינו טובעו כלל. והכתוב ברישה שאומר, לביתי ואיני יודע אם החזרתי חייב, והיה קשה לך מדוע חייב? היינו בבל לצאת ידי שמיים, כלומר מעיקר הדין בית דין אינם מחייבים אותו. כיוון שחברו אינו טובעו וגם הוא מסופק ויתכן שיחזיר. אבל מכל מקום, אם הוא רוצה לצאת ידי שמיים, הרי הוא חייב לשלם מאחר והוא יודע שלווה או גזל, ורק מסופק אם יחזיר. אבל בסיפה שאין אחד מהם יודע בבירור שהייתה גזלה או הלוואה, אף בכדי לצאת ידי שמיים אינו חייב. ואם כן, אין לך לפשוט ממשנתנו לעניין תובע שטוען בריא והנתבע טוען שמה, כיוון שמשנתנו אינה עוסקת בתובע שטוען בריא. מביאה הגמרא ראיה לדבריה שאם הוא רוצה לצאת ידי שמיים עליו לשלם, התמר נמי, כך גם נאמר שמוע בבית המדרש, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אומר לחברו מנה לי בידך, ועלה אומר איני יודע, אף שמעיקר הדין הוא פטור, כיוון שהמוציא מחברו עליו הראיה, מכל מקום חייב לשלם בבל לצאת ידי שמיים. וכשם שרבי יוחנן שפותר לשלם במנה לי בידך, ועלה אומר איני יודע, מכל מקום כשבא לצאת ידי שמיים חייב לשלם, כיוון שיש טענת בריא, כך גם לרבונה שמעמיד את הרישה של המשנה ואין חברו טובעו, אבל כיוון שהוא יודע שגזל את חברו או לווה ממנו, הרי זה דומה קצת לטענת בריא, וכשבא לצאת ידי שמיים, עליו לשלם. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה השלישית בדף קוף י' ח' עמוד א'. משנתנו דנה באיזה אופן מקיים הגנב מצוות השבת הגניבה. אומרת המשנה, גונף תלה מן העדר והחזירו ללא ידיעת הבעלים ומת התלה או נגנב, חייב הגנב באחריותו וצריך לשלם את דמיו, שאין זו השבת שיודיע לבעלים שישיב את הגניבה. אבל אם לא ידוע הבעלים לא בגניבתו ולא בחזירתו, והבעלים מנו את הצון בסוף היום בשלי מאי, לא נחסר להם במניינם, הרי זו השווה, ואם מת התלה הוא נגנב, פטור הגנב מלשלם. ראי המשנה השלישית שלנו, בדף קוף י' ח' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ארבע שיטות המוראים בביור דברי המשנה. שיטה ראשונה, אמר רב, נגנב התלה לדעת הבעלים, כלומר שנודע להם שהוא נגנב. צריך דעת, צריך להודיע לבעלים שיחזיר את התלה, ואם לא הודיעם ומת התלה אינו נפטר, אפילו הם ממנו את הצון. אבל אם נגנב התלה שלא לדעת הבעלים, עניין שמנו הבעלים את הצון לאחר שיחזיר התלה ומצאו שלימה, מצאו שהצון אינו חסר, פותר את הגנב במקרה של מיטת התלה או גניבתו, ואין צריך להודיעם. וכי קטני מה שנאמר במשנה, ומנו את הצון וישלימה פטור, כלומר שמניין הצון על ידי הבעלים פותר את הגנב מאחריות, זה נאמר רק הסיפה, שהבעלים לא ידעו כלל שנגנב, אבל באופן שידעו מהגניבה, אין די במניין, אלא צריך להודיע להם. ובטעם הדבר אומר הרשב"א, שזה קנס שכנסו את הגנב שיצטרך להודיע על החזרת הגניבה. אבל הרשב"א דוחה את הטעם הזה וכותב שהטעם הוא שאם הבעלים ראו איך שהגנב גונב, צריך שבעל הבית יראה איך שהוא מחזיר כדי לצאת מידי חשד. שאם לא כן פעמים שהבעלים טועה וחושב שהגנב הוא אדם אחר ממישהו באמת ונמצא חושד בקשרים. אבל אם הבעלים לא ראו את הגנב ואינו יודע במי לחשוד, אם הגנב מחזיר את הגניבה והבעלים ענה את הצון ונמצאת שלימה, קיים הגנב מצוות השבת הגניבה. שיטה שנייה, ושמואל אמר, בין אם הגניבה הייתה לדעת הבעלים ובין אם הגניבה הייתה שלא לדעת הבעלים, עניין שהבעלים מנעו את הצון ומצאו השלימה פותר את הגנב מאחריות לטלה, וכי קטן עם השמרו במשנה ומנעו והיא שלימה פטור שמניין פותר ואין צריך דעת בעלים, זה נאמר הכולה על כל המשנה, גם על הרישה שהבעלים ידעו מהגניבה. וכך מתפרשת המשנה, גונף טלה מהעדר וידעו הבעלים על הגניבה ולא ידעו כשהחזיר ומת, חייב. וכן, אם לא ידעו הבעלים לא בגניבה ולא בחזרה ומת, חייב. ואם ענו את הצון והיא שלימה, בין אם ידעו מהגניבה, בין אם לא ידעו, המניין פותר. והרשב"א מבאר את טעמו של שמואל, כיוון שהבעלים מנעו את הצון ונמצאת שלימה, יודע הבעלים שהגנב עשה תשובה ודי בזה. שיטה שלישית, ורבי יוחנן אמר, אם נגנב הטלה לדעת הבעלים, מניין שהבעלים מנעו הצון ומצאו השלימה פותר. אבל נגנב הטלה שלא לדעת הבעלים, אפילו מניין נמי לא צריך, אלא מיד שמחזירו לעדר פטור. וכי קטן עם השאמרו במשנה ומנעו את הצון והיא שלימה פטור, זה נאמר רק הרישה, וכך מתפרשת המשנה. הגונף טלה מן העדר וידעו הבעלים בגניבה והחזירו הגנב ללא ידיעתם, וגם לא מנעו את הצון ומת הטלה, חייב באחריותו. לא ידעו הבעלים לא בגניבתו ולא בחזירתו, ואף לא מנעו את הצון, או אף אם ידעו הבעלים מהגניבה אבל מנעו את הצון והייתה שלימה, פטור. והשיטה הרביעית, רב חיסדא אמר, נגנב הטלה לדעת הבעלים מניין פותר, אבל נגנב שלא לדעת צריך דעת, צריך להודיע לבעלים על החזרתו דווקא, ולא די בכך שמנעו את הצון. וכי קטן עם מה שאמרו במשנה ומנעו את הצון והיא שלימה פטור, זה נאמר רק הרישה. וכך מתפרשת המשנה, גונף טלה מן העדר וידעו הבעלים מהגניבה והחזירו בלי להודיעם, ומת הטלה חייב באחריותו. וכן אם לא ידעו הבעלים לא מהגניבה ולא מהחזרה, ומת חייב עד שיודיעם. ובמקרה של הרישה שהבעלים ידעו מהגניבה, אם מנעו את הצון והיא שלימה ואחר כך מת הטלה, פטור. מבאר רבה את טעמו של רב חיסדא, ששלא לדעת חמור יותר מלדעת ולא מועיל בו מניין. אמר רבה, מה הייתה מדי רב חיסדא שגניבה שלא לדעת בעלים חמורה מגניבה לדעת, שבגניבה שלא לדעת צריך הגנב להודיע בפירוש לבעלים על החזרת הטלה, בעוד שבגניבה לדעת מניין פותר? טעמו הוא, הועיל ואנקתה נגרי ברייתא, לימד אותה לפסוע פסיעותיה החוצה, כלומר, כשגנב את הבהמה והוציאה החוצה, הוא הרגיל את רגליה ללכת אל מחוץ לעדר, ומעתק על הבעלים לשומרה באופן מיוחד שלא תחזור ותברח החוצה, ולכן אם הבעלים לא ידעו מהגניבה והגנב יחזיר את הבהמה בלי ידיעתם, אין די במניין לבד, כיוון שלא ייזהרו הבעלים לשמור עליה, אבל כשידעו הבעלים שנגנבה ויגלו על ידי מניין שהוחזרה, ישמרו עליה באופן מיוחד שלא תחזור ותברח לחוץ. מכך שרבה מבאר את דברי רב חיסדא, מבינה הגמרא שהוא סובר כמותו, ולכן מקשה הגמרא ממאמרה אחרת של רבה, שמוכח ממנה שאינו סובר כרב חיסדא. שואלת הגמרא, ומי אמר רבה אחי, וכי רבה סובר כך שההלכה כרב חיסדא? ואמר רבה, איימן דחזיה לחברי, בעל הבית שראה את חברו, דאגבה אמרה מעדר דידי, שהקביע את הלב והוציאו מעדר השייך לו על מנת לגונבו, ורמה בקלה, וגער בו בקולו ושדיה, וזרק הגנב את הטלה מידו, ולא ידע בעל הבית, היא אדרי, אם החזירו הגנב לעדר, היא לא אדרי, או לא החזירו, ומת או נגנב הטלה, חייב הגנב באחריותו. מה אליו, האם לא אמר רבה את דינו? אף על גב דמני, אפילו במקרה שבעל הבית מנע את צונו, ונמצא המספר שלם, הגנב חייב, אם כן מוכר שרבה סובר, שבגניבה לדעת, אין די במניין, ולא כפי שאמר רב חיסדא, שבגניבה לדעת, מניין פותר. דוחה הגמרא ואומרת לא, רבא לא דיבר באופן שבעל הבית מנע את הצון, אלא במקרה דלא מני, שבעל הבית לא מנע את צונו. עכשיו מבארת הגמרא את שיטת רב. מקשה הגמרא, ומי אמר רב אחי, האם כך היא שיטת רב שבגניבה שלא לדעת צריך דעת בעלים או מניין בהשבתה? ואמר רב, גנב טלה והחזירו לעדר שיש לה בעלים במדבר, והבעלים לא ידעו שנגנב ולא ידעו שהוחזר, יצא ידי חובת השבה ושוב אינו חייב באחריותו. מוכח מכאן שדעת רב שבגניבה שלא לדעת אפילו מניין לא צריך. כפי שסובר רבי יוחנן, ולא כפי שפירש לילת משנתנו, תרץ את הגמרא, אמר רב חנן בר אבא, מודה רב ברקועתה, בתלה מנומר בחברבורות רחבות, כלומר דברי רב, החזירו לעדר שבמדבר יצא, מדובר בגניבת תלה המשונה במראהו, שהרועה ששומר על הצון במדבר יודע על הגניבה ועל ההשבה גם מבלי למנות את הצון, ובלי שיודיעו, בזה מודה רב שלא צריך אפילו מניין. סבורה הגמרא לתלות את מחלוקת האמוראים שהובא לעיל במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא בברייתא. אומרת הגמרא לאמא כתנאי, האם נאמר שמחלוקת האמוראים בביאור המשנה שנויה במחלוקת תנאים? שנינו במסכת בבא מציעא בדף מ עמוד ב, הגונף תלה מן העדר וכן הגונף סלע מן הכיס למקום שגנב יחזיר, ובאופן זה מקיים מצוות השבת הגניבה ואין אחריותה עליו. דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, לא די להחזיר את הגניבה למקום שמשם נגנב, אלא צריך גם דעת בעלים, כלומר להודיעם שיחזיר את הגניבה, ואם לא הודיעם ומת התלה או נגנב הסלע, חייב הגנב לשלם. סברו, סברו בני הישיבה, דכולי עלמא, גם רבי ישמעאל וגם רבי עקיבא, איתלאו דרבי יצחק, סוברים את דינו של רבי יצחק. דאמר רבי יצחק, שם במסכת בבא מציעא בדף כ"א עמוד ב', המוצא מעות שאין בהם סימן, הרי הוא פטור מהשבתן, כיוון שהאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, והמעבד ודאי משמש כבר בכיסו ולא מצעם, והבין שעבדו והתייאש מהם. ובמסכת בבא מציעא שם בדף כ"א עמוד ב', סובר הבעיה שהוא שלא מדעת לא אבי יאוש, כלומר, אם אדם מגביע עבידה והבעלים עדיין לא התייאשו, אף אם בעבידה אין סימנים לא זכה המוצא בעבידה. גם אם אחר כך התייאשו הבעלים והטעם, כיוון שבשעת הקבעת העבידה עדיין לא התייאשו הבעלים. נחשב הדבר שהעבידה הגיע לידו באיסור, ושם אומר רבי יצחק לגבי מעות שנאבדו מכיסו, שאין זה נחשב לייאוש שלא מדעת, משום שכיוון שאדם ממשמש בכיסו בכל שעה, ודאי כבר נודע לו שנאבדו מעותיו והתייאש מהם, ולכן גם לפי הבעיה המוצא זכה בהם. ואם כן, גם בגונף סלע מהכיס שבו נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ודאי שהבעלים ממשמש בכיסו ומנע את כספו וידע שהסלע נגנב. ולאחר שהוחזר לכיסו, שוב ממשמש בכיסו וידע שהוחזר. מבררת הגמרא מה אילה, והאם לא מדובר בסלע שנגנב מהכיס לדעת הבעלים, שהרי ממשמש בכיסו והבין שחסר לו סלע. וגם בתלה שנגנב מהעדר מדובר בגניבה מדעת בעלים. ובפלוקתא דרב ושמואל, ונחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא במחלוקתם של רב ושמואל, דהיינו שרבי ישמעאל שאמר למקום שגנב יחזיר ולא צריך דעת בעלים, סובר כשמואל, שבין לדעת ובין שלא לדעת מניין פותר, ואילו רבי עקיבא שאמר צריך דעת בעלים, סובר כרב שבגניבה לדעת צריך דעת בעלים ומניין אינו פותר. דוחה הגמרא ואומרת, לא נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא בגונף סלע או תלה מדעת, והם לא חולקים במחלוקת רב ושמואל כמו שאמרנו, אלא הם חולקים בגנף תלה שלא לדעת הבעלים, וכן בגונף סלע מהכיס שלא לדעת הבעלים, והם אינם סוברים כרב יצחק שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, אומר המהרש"א, ובפלוקתא דרב חיסדא ורב יוחנן, ונחלקו במחלוקתם של רב חיסדא ורב יוחנן, דהיינו, שרבי ישמעאל שאמר למקום שגנב יחזיר ולא צריך דעת בעלים, סובר כרב יוחנן שאמר שגניבה שלא לדעת אפילו מניין לא צריך, ואילו רבי עקיבא שאמר צריך דעת בעלים, סובר כרב חיסדא שאמר שבגניבה שלא לדעת צריך דעת בעלים. מביאה הגמרא דעה אחרת בביאור מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אמר רב זביד משמי דרבה, בגונב מרשות בעלים כל עלמא לא פליגי, לא חולקים בזה רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אלא כולם מודים כדי רב חיסדא שגניבה שלא לדעת בעלים צריכה דעת בעלים בהשבתה. באחה, כאן במחלוקתה מדובר בשומר שהופקד אצלו חפץ וגנב את החפץ מרשותו של עצמו והניחו במקום אחר, ורצה לפתור עצמו מן הבעלים בטענת גניבה או עבידה. וכשרוצה עכשיו להשיבו, האם די שיחזיר את החפץ למקום שגנב? כמיף לגי, בזה נחלקו התנאים. רבי עקיבא סבר שכאשר גנב השומר את החפץ, קלטה לו שמירתו, הסתיימה שמירתו, ואינו נחשב עוד לשומר העומד במקום הבעלים, כיוון שאינו נאמן עוד עליהם, ונמצא שהגניבה הייתה שלא לדעת הבעלים, ולפי רב חיסדא, שכל התנאים סוברים כמותו, צריך דעת בעלים בהחזרת הגניבה, ואין די במה שהשומר עצמו יודע מהשבה, שהרי אינו עומד במקום הבעלים, כיוון שקלטה שמירתו. ורבי ישמעאל סבר, אף שהשומר גנב את הפיקדון, לא קלטה לו שמירתו, ודאי נחשבו לשומר של הבעלים, והוא עומד במקומם. וכשמחזיר את החפץ למקומו, די בדעת השומר, וכאילו לא נגנבה כלל. הרשב"א חולק על פירושו של רש"י, ומבאר את דברי הגמרא באופן אחר. לפי האוקימתא של רב זביד, גם המקרה של סלע עוסק בשומר שגנב מרשותו, הוא כמו בתלה, ואין מחלוקת זו של רבי ישמעאל ורבי עקיבא קשורה כלל למחלוקת האמוראים בסוגייתנו. והיינו משום שלדעת רבי עקיבא שקלטה שמירתו, זה לא כמו שפירש רשי שזה גניבה שלא לדעת וצריך השבה לדעת, אלא כיוון שהוא פסק מלהיות שומר עליו להחזיר את התלה והסלע שקיבל לשמירה לבעליו, ושומר שמחזיר את החפץ הנפקד עליו להודיע למפקיד על כך, כמבואר בגמרא לאל בדף נ"ז עמוד א'. ולכן אומר הרשב"א, בגונף סלע מהבעלים, גם רבי עקיבא וגם רבי ישמעאל סוברים שבגניבה לדעת מניין פותר כרבי יוחנן ושמואל, בגניבה שלא לדעת גם מניין לא צריך כרבי יוחנן, ובבעלי חיים בגניבה שלא לדעת צריך דעת בעלים כרב חיסדא. סבורה הגמרא לתלות את מחלוקת האמוראים ממניין פותר במחלוקת תנאים אחרת. לאם השם הנאמר שהנידון, האם מניין פותר, זוהי מחלוקת תנאי, מחלוקת תנאים אחרת. לתניא שנינו בברייתא במסכת בבא מציעא בדף ס"ד עמוד א', הגוזל את חברו והיה בוש הגזלן להשיב לו את דמי הגזלה, ולאחר זמן קנה מה נגזל דבר מה והוסיף את מאות הגזלה והבליע לו אותם בחשבון הקנייה. תני חדה בברית אחת שנינו שיצא הגזלן ידי חובת השבת הגזלה, ותני הידך בברית אחרת שנינו שלא יצא. סברוע, סברו בני הישיבה דקול אלמה איתלאו דרבי יצחק. התנאים ששתי הברייתות סוברים מדינו של רבי יצחק ואמר, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה, ואם כן הנגזל ודאי הרגיש שהוחזרה הגזלה. מה אליו, האם לא נאמר, דבעה כמפלגי, שבזה חולקים התנאים, דמן דאמר, התנא בברייתא שאמר שיצא סבר מניין פותר, והוא שווה הגזלה כדין. ומן דאמר, התנא שאמר בברייתא שלו יצא סבר מניין אינו פותר, אלא צריך גם דעת בעלים. נוחה הגמרא ואומרת, התנאים לא נחלקו האם מניין פותר, אלא בנידון אחר. אמרי, אמרו בני הישיבה, אי סביר עלן. כרבי יצחק, אם אכן אנו סוברים שההלכה כרבי יצחק, שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, ודאי דקול אלמה לא פליגי, כל התנאים לא היו חולקים דמניין פותר. אלא שהתנאים בדרבי יצחק המפליגי, נחלקו בדברי רבי יצחק. מר איתלי דרבי יצחק, התנא שאמר שיצא ידי חובת השבה סובר את דינו של רבי יצחק, ולפיכך יש כאן מניין ופטור. ומר ליתלי דרבי יצחק, והתנא שאמר לא יצא חובת השבה, אינו סובר את דינו של רבי יצחק, וסובר שאין אדם עשוי למשמש בכיסו כל שעה, ואם כן, אין כאן מניין וחייב בהשבה. ביור נוסף ביישוב סתירת שתי הברייתות, והיא ביתה אם האם תרצה תומר, לכול לאלמה כל התנאים איתלאו דרבי יצחק, הם סוברים מדינו של רבי יצחק, ולא נחלקו כלל התנאים בברייתות, ולא קשיה, אין סתירה בין הברייתות, כיוון דהה, הברייתה שאמרה שיצא ידי חובת השבה, מדברת במקרה דמני ורם אלה בכיסי, שהגזלן מנע את המעות והטילם לכיסו של הנגזל, וכיוון שאדם עשוי למשמש בכיסו ודאי משמש הנגזל, ומצא שהוחזרה הגזלה, והברייתא שאמרה שלא יצא ידי חובת השבה, מדברת דמני ורם אלי ידי, שהגזלן מנע את המעות והטילם לידו של הנגזל, ואם כן ייתכן שמיד עם קבלת המעות ישליחם הנגזל לתיבתו ולא מנע את המעות, ואין כאן מניין לפתור. והיא ביתה עם הביור נוסף ביישוב סתירת שתי הברייתות, אידי ואידי שתי הברייתות עוסקות דמני ורמה בכיסי, שהגזלן מנע את המעות והטילם לכיסו של הנגזל. הברייתא שאמרה שלא יצא ידי חובת השבה מדברת דאיתלי, זו זה אחרינה בכיסי, יש לו לנגזל מעות נוספות בכיסו והוא אינו יודע כמה, וגם אם ממשמש בכיסו הוא לא ידע שהוחזרה הגזלה. הברייתא שאמרה שכן יצא הגזלן חובת השבה מדברת דלייתלי, זו זה אחרינה בכיסי, אין לנגזל מעות נוספות בכיסו, וכשימשמש הנגזל בכיסו ודאי ירגיש שהגזלה הוחזרה ומניין פותר. והריף פירש להפך, שהברייתא שאמרה לא יצא ידי חובת השבה, מדברת שהגזלן יחזיר את המעות לכיס שלא היו בו מעות, וכיוון שלא היו בו מעות לא ממשמש בהם, ואין כאן מניין שיפתור. והברייתא שאמרה שהגזלן כן יצא ידי חובת השבה, מדברת שהגזלן יחזיר את המעות לכיס שהיו בו מעות, והנגזל ממשמש בו, ולכן יש כאן מניין שיפתור. מוסיף על כך הרשב"א שמדובר שהנגזל יודע כמה מעות יש בכיס, שאם לא כן לא יועיל המשמוש. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף קוף י' ח' עמוד ב'. המשנה שלפנינו מביאה כמה דברים שאסור לקנותם מחשש שהם גנובים. אומרת המשנה, אין לוקחין מן הרועים, אין קונים מן הרועים בהמות של אחרים, לא צמר ולא חלב ולא גדיים, שמא גנבו מהצון של בעל הבית המסור בידם. ועל ידי שהוא קונה מידו הגניבה הוא מסייע בידו לגנוב עוד, שכל כמה שיהיה נקל עליו למוחו, יוסיף לגנוב, הרי זה מחזיק ביד דוברי עבירה. כך הרמב"ם בהלכות גניבה פרק ה' הלכה א'. וכן לא קונים משומרי פירות עצים בפירות שמא גנבו מבעל הבית. היינו שומרי פירות מחוברים ולכן אסור לקנות מהם גם עצים, אומר התוספות יום טוב. אבל לוקחים מן אנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשטן בגליל, שבמקומות האלו רגילות אנשים לעסוק בעשיית הצמר או הפשטן ובמחירתן, ואין לחשוש שמא מוכרות שלא ברשות בעליהן. וכן מותר לקנות עגלים מן הרועים בשרון, שהוא מקום גידול עגלים ורגילים שם הרועים, לקנות עגלים כשהם קטנים ולגדלם ולמוכרם. ובפירוש הראשון כותב רשי שבשרון פירושו במקום גלוי ונראה לעין כל, שמאחר שהם מוכרים בפרסיה אין לחוש שמא גנבום. אומרת המשנה, וכולם כל אלו שהתירו לקנות מהם באופן שאמרו לקונה להטמין את המקח, אסור לקנות מהם שהדבר מוכיח שבגניבה בא לידם. ולוקחים ביצים ותרנגולים מכל מקום שמוכרים אותם, והם חוששים שמא גנובים הם, לפי שוודאי לא יגנבו וימכרו בשביל רווח מועט כזה. ומכל מקום, גם בזה אם אמרו הטמן, אסור. זו המשנה שלנו בדף קוף י' ח' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא המונה כמה אופנים שמותר לקח מן הרועים. תנו רבנן, שאנו חכמים בברייתא אין לוקחים מן הרועים לא עיזים ולא גדיים ולא גיזין, צמר שנגזז ולא תלושים של צמר, חתיכות צמר הנתלשות מן הרחילות מעט מעט, אבל לוקחים מהם בגדי צמר תפורין מפני שהן שלהן, שאפילו הם עשו מצמר שגנבו מבעל הבית כבר כנעום הרועים בשינוי. ולוקחים מהם, קונים מהם חלב וגבינה במדבר, שמאחר שתורח הוא לבעל הבית ללך ולתלם, הוא מניחם לרועה. ולא לוקחים מהם חלב וגבינה ביישוב לפי שעל הרועה להביאם לבעל הבית וחוששים שגנבם, ולוקחים מהם 4 ו-5 צון או 4 ו-5 גזין, שוודאי אינם גנובים כיוון שחסרונם ניכר, ואין הרועה יכול להשתמט ולומר לבעל הבית שהם נטרפו. אבל לא קונים מהם 2 צון ולא 2 גזין שאין חסרונם ניכר ויכול להשתמט. רבי יהודה אומר, ביתות, צון, החוזרות ללון בבית בעליהם, לוקחים מהם שערי בעל הבית יודע מניינם והרועים לא יגנבו מהם, אבל במדבריות, צון, עלנות במדבר, הם לוקחים מהם לפי שאין בעל הבית, יודע את מניינם. כללו של דבר, כל דבר שהרועה מוכר ובעל הבית מרגיש בו בחסרונו, לוקחים מהם, שדברים אלו ודאי לא גנבום, כיוון שבעל הבית ירגיש בהם, אבל דבר שהרועה מוכרו ואין בעל הבית מרגיש בו, אין לוקחים אותו מהם. ואומרת עכשיו הגמרא את דברי הברייתא, אמר מר, אמר חכם, למדנו בברייתא, לוקחים מהם 4 ו-5 צאן, 4 ו-5 גיזין. שואלת הגמרא, אשתא יש לומר, 4 זווינן, 5 מבעיה, אחרי שנאמר בברייתא שמותר לקח מהם 4 צאן או 4 גיזין, מפני שבעל הבית מרגיש בזה, וכי הוא צריכה הברייתא לומר שגם 5 לוקחים, הרי כל שכן הוא. משיבה הגמרא, אמר רפחיז, למה ששנינו בברייתא 4 ו-5 אין פירושו או 4 או 5, אלא כוונת התנא לומר שמותר לקח מהם 4 מתוך 5, שאם הוא רואה עדר של 5 צאן, מותר לקח ממנו 4 מהם, שבוודאי אינו יכול לגנוב כל כך הרבה מעדר קטן כזה, בלא שירגיש בעל הבית. נוסח אחר בתירוצו של רב חיסדא, ואיקא דאמרי, ויש שאומרים שכך אמר רב חיסדא, מה ששנינו שלוקחים מהם 4, היינו מעדר קטן, שבעדר קטן מרגיש בעל הבית גם בחיסרון 4, מה ששנינו שלוקחים מהם 5, היינו מעדר גדול. מקשה הגמרא הסתירה בדברי הברייתא, הגוף הקשי, הברייתא עצמה קשה מן הרישא לסיפא. אמרת ברישא, שלוקחים מהם 4 ו-5 צאן או 4 ו-5 גיזין, משמע 4 ו-5 אין, אכן מותר לקנות, אבל 3 לא לוקחים מהם. אם כך הם הסיפה, מה שנינו בסיפה, אבל לא לוקחים מהם 2 צאן, משמע 3 זבנינן. 3 מותר לקח מהם מהרועים. לרצת לגמרא לא קשה, אין סתירה מהריש על הסיפה. למה? בסיפה שמשמע ש3 לוקחים מהם מדובר בברייתא, בבהמות בריאות שבעל הבית נותן בהם עיניו ומרגיש גם בחיסרון של 3 מהם, באלוהה ברישה שמשמע שגם 3 אין לוקחים מהם, מדובר בחישתה, בבהמות כחושות שאינן חשובות כל כך ובעל הבית, אינו מרגיש בחסרונן בפחות מ4, כי הם לא כל כך חשובות לבעל הבית. שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר, ביתות לוקחים מהן, מדבריות אין לוקחים מהן. איבא אילו הסתפקו בני הישיבה עם דברי רבי יהודה, הרישה קאי ולחומרה, האם הוא דיבר על הרישה של הברייתא ולהחמירו בה, או דילמה הסיפה קאי ולכולה, או שמה לסיפה של הברייתא אמרם ולהקלו בה. ומבאר את הגמרא את הספק, הרי שקאי ולחומרה כלומר, דאמר תנא קמא לוקחים מהם 4 ו-5 צאן, ועל כך אמר רבי יהודה, אני מילי ביתות, תר זה לקח מהם 4 ו-5 צאן, נאמר רק בצאן הלנות בבית, שבעל הבית מרגיש בחסרונן, אבל מדבריות שאין בעל הבית מרגיש בחסרונן, ושנגנבו ממנו אפילו 4 ו-5, לא הותר לקח מהם, ונמצא לפי זה שרבי יהודה מחמיר יותר מתנא קמא, ואוסר לגמרי לקנות מדבריות. או דילמה או שמה, רבי יהודה אמר את דבריו הסיפה, ולכולה. כלומר, ואמרת נקמה, אבל לא 2 צון ולא 2 גיזין, ועל כך אמר רבי יהודה, אני מילי מדבריות, איסור זה לקח מהם 2 צון או גיזין, נאמר רק בצון, על ענות במדבר, כיוון שאין בעל הבית מרגיש כל כך בחסרונה ממגנבם. אבל ביתות שבעל הבית מרגיש בהם יותר, 2 נמי לוקחים, גם 2 מותר לקח מהם. ולפי זה נמצא שרבי יהודה מקל יותר מתנקמה, ומתיר בביתות, אפילו ב2. מביאה הגמרא ראיה מברייתא לפשוט את הספק, תשמע, שנינו בברייתא, דתניא, רבי יהודה אומר, לוקחים ביתות מהן מהרועים, ואין לוקחים מהן מדבריות, ובכל מקום, בין במדבריות ובין בביתיות, לוקחים מהן 4 ו-5 צאן. פושטת לגמרא, מי דאמר רבי יהודה, ובכל מקום לוקחים מהן 4 ו-5 צאן, הרי שהוא מתיר לקח 4 ו-5 גם במדבר, ולא בא להחמיר ברישא יותר מתנא קמא. ומעתה, שמע מן הסיפא קאי הוא לכולה. מוכח מכאן, שדברי רבי יהודה נאמרו על הסיפא, שאסר תנא קמא לקח מהן 2 צאן או 2 גיזים, ובא רבי יהודה להקל, בביתיות לקח מהם אפילו 2. בסיכה הגמרא שמע מן אכן מוכח מכאן שרבי יהודה חולק על הסיפה וכוונתו להקל. אומרת הגמרא שנינו במשנה ולא לוקחים משומרי פירות עיצים ופירות. מביאה הגמרא מעשה ומקשה עליו ממשנתנו. רב, יש גורסים רבה והריף גורס רבה. זווין שווישתה מאריסק. רב קנה חבילי זמורות מאריס. אדם העובד בשדה חברו ונוטל בשכרו חלק בגידולים. אמר לאביי, כיצד קנית מן האריס והתנן? שנינו במשנתנו ולא לוקחים משומרי פירות עיצים ופירות, והריס הוא הרי שומר פירות. ויש לחשוש שם הגנב הזמורות מחלק בעל הבית. אמר לי רב לאביי, אל נמיל את דברים אלו שאסור לקנות מהם עיצים ופירות לא נאמרו אלא בקנייה משומר. כמן דלית לבגוף הבערה, מידי. אין לו שום חלק במה שגדל בקרקע, אלא נוטל שכרו במעות, אבל הריס דאית לבגבי, יש לו חלק בזמורות ובעיצים וביין, אימא מדינף שכמסבין, אפשר לתלות ולומר שהוא מוכר מחלקו, ולכן אין איסור לקח ממנו. מביאה הגמרא ברייתא המבארת באיזה אופן מותר לקח משומרי פירות. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שומרי פירות לוקחים מהם פירות כשהן יושבין ומוכרין והסלים של הפירות מונחים לפניהם, ואף טורטני מוזניים גדולות לפניהם, שכיוון שהם מוכרים בפרסיה ודאי לא גנבום. וכולן כל אלה שהתירו לקח מהם באופן שאמרו ללוקח התמן את המקח, אסור לקח מהם, לפי שהדבר מוכיח שהמקח גנוב בידם. מוסיפה הברייתא במה דברים אמורים שלוקחים מהם כאשר הכל גלוי, הסל והטורטיני לפניהם, דווקא כשיושבים למכור מצד פתח הגינה, שהוא כדרך שאדם מוכר משלו, אבל לא כשיושבים למכור מאחורי הגינה שנראה שהוא דרך גניבה. מביאה הגמרא מחלוקת באופן שמותר לקנות מהגזלן, נתמר נאמר בבית המדרש גזלן מאימתי מותר לקנות אימנו. רב אמר עד שתאר רוב ממון שבידו משלו, ושמואל אמר אפילו עם מיעוט ממון שבידו שלו מותר לקנות ממנו. מביאה הגמרא אורי לי רב יהודה לעדה דיה, אורה רב יהודה על השמה של החכמים ששמו עדה, כדברי שמואל אומר שאפילו עם מיעוט של הגזלן מותר לקנות ממנו. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין ממון מסור. ממון מסור, ממונו של אדם הרגיל להראות לאנשים ממונם של ישראל, נחלקו בדינו רב הונא ורב יהודה. אחד אמר מותר לאבדו ביד, להזיקו בידיים, אחד אמר אסור לאבדו ביד. מבארת הגמרא את טעמי המחלוקת. מאן דאמר מותר לאבדו ביד, טעמו הוא שלא יהיה ממונו של המסור חמור מגופו, וכיוון שהותר לאבד את גופו של המסור, כמבואר במסכת עבודה זרה בדף חבב עמוד ב', שהמינים והמסורות מורידים אותם לבור לעמיתם ואין מעלים אותם אם נפלו לתוכו, ודאי שגם את ממונו מותר לאבד. ובשח בחושן משפט סימן ריש פי ח' סעיף קטן סמך ב' מבואר שבמקום שעל ידי עיבוד ממונו יהיה בזה הצלה לנמסר, כגון שעל ידי שיהיה עני שוב לא יהיו דבריו נשמעים, אין ספק שמותר לאבד ממונו, והנידון כאן הוא באופן שאין בזה הצלה לנמסר. ומאן דאמר מי שסובר שאסור לאבדו טעמו הוא דיל מאב אלי זרע מעליה, שמא יצא ממנו זרע כשר וירשו את ממונו, כמו דכתיב, כמו שנאמר בפסוק בספר איוב פרק זך פסוק י' ז', יכין רשע וצדיק ילבש, דהיינו מה שיכין האב הרשע ילבש בנו הצדיק, והמאבד את ממונו מפסיד את יורשיו. והמרשע מאיר שהמילה רשע לא כתובה בפסוק, אבל מאמור בפסוקים הקודמים מתפרש ככה פסוק. מביאה הגמרא מעשה מעניין אריס וצדיק הנוכל ממון הרשע. רב חיסדא אב אליה הוא אריס, היה לו אריס המעבד את דותיו תמורת חלק מהפירות, דאבא שהיה מדקדק בשעת חלוקת הפירות, ואבא תקיל וייב שוקל ונותר לרב חיסדא, תקיל ושקיל שוקל ולוקח לעצמו ואינו מוותר מחלקו כלום. סלקי, העבירו רב חיסדא מלהיות אריסו. קרא הנף שיקרא רב חיסדא על עצמו את הפסוק בספר משלי פרק י"ג פסוק כ"ב, וצפון לצדיק חיל חוטה, שרב חיסדא שהוא צדיק נטל חלקו של האריס שהוא חוטה. מביאה הגמרא פסוקים בחומר עונשו של הגוזל ממון חברו, נאמר בפסוק בספר איוב פרק זך פסוק ח', כמעט תקוות חנף כי יבצע כי ישל אלוקה נפשו. מחלוקת רב הונא ורב חיסדא בכוונת תיבת נפשו, נפשו של מי? חד אמר שהוא נפשו דנגזל, ופירוש הכתוב כך הוא, כמעט תקוות הגזלן להינצל מעונש, והרי אפילו ישיב את הגזילה יתבע הקדוש ברוך הוא ממנו במה שהרג את נפשו של הנגזל, וזה לא ניתן להשיב. אחד אמר שהכוונה לנפשו של גזלן, ופירוש הכתוב כך הוא, מה תקוות הגזלן להרוויח מגזלתו, והרי ייטול ממנו הקדוש ברוך הוא את נשמתו. מבארת הגמרא מכאן למד כל אחד מהם לפרש כדעתו. מאן דאמר נפשו של נגזל, למד זאת מדכתיב בספר משלי פרק א' פסוק י"ט, כן אורחות כל בוצע בצע, כן דרך כל גוזל גזילה את נפש בעליו ייקח השם ממנו, הרי שהשם לוקח מהגזלן את נפשו של הנגזל שהוא בעליה של הגזילה. ומאן דאמר נפשו של גזלן, למד זאת מדכתיב בספר משלי פרק כ"ב פסוק כ"ב, אל תגזל דל כי דלו, אף שהוא דל ואין מה לגזול ממנו, ואל תדכה אני בשער לעשוק ממנו מעשר אני, ולקט שכחה ופאה מתחלקים בשערים, כי השם יריב ריבם וקבע את קובעם נפש, כי השם ידון את דינם ויגזול את נפש גוזליהם, הרי שהקדוש ברוך הוא נוטל את נפש הגזלן. מבארת הגמרא מה ידרוש כל אחד מפסוקו של השני, שואלת הגמרא ואידך נמי גם האמורה השני, מדוע מפרש נפש הגזלן והכתיב, הרי נאמר נפש בעליו ייקח ומשמעו נפש הבעלים הנגזל. משיבה הגמרא אמורה זה יפרש מה היא בעליו, מה כוונת הכתוב בעליו, בעליו דאשת, הגזלן שעכשיו הוא הבעלים של הממון. שואלת הגמרא ואידך נמי גם האמורה הראשון, מדוע מפרש נפשו של נגזל והכתיב וקבע את קובעם נפש, שמשמעו שהקדוש ברוך הוא נוטל את נפשו של הגזלן. משיבה הגמרא אמורה זה מפרש שגם נפש האמור בפסוק זה הכוונה לנפש הנגזל. ומה טעם כאמר? תיבת נפש בא ליתן טעם לאמור בתחילה וקבע את קובעם. בפירוש הכתוב כך הוא, מה טעם וקבע את קובעם? מדוע נוטל הקדוש ברוך הוא את נפש הגזלני? משום דקבע היא נפש. מפני שהם נטלו את נפש הנגזל. ולפי זה לדברי הכל הקדוש ברוך הוא יטול את נפש הגזלן. אלא שלדעה שהכוונה בפסוק לנפש הנגזל עונש הגזלן הוא מידה כנגד מידה, ולדעה שהכוונה לנפש הגזלן עונש הגזלן אינו מידה כנגד מידה, אלא מתוך חומר אבון גזל נענשו במיטה. כך נאמר בספר וציווה הכהן. הביאה הגמרא עוד פסוקים המלמדים את חומר אבון גזילה. אמר רבי יוחנן, כל הגוזל את חברו שווה פרוטה, מעלה עליו הכתוב כאילו נוטל את נשמתו ממנו. ואומרים תוספות במסכת בבא מציעא בדף נ"ח עמוד ב', דיבור המתחיל זה מפני שפעמים הרעב כבד ואין לו במה לקנות אוכל וימות ברעב. שנאמר, אומרת הגמרא, נאמר בספר משלי פרק א' פסוק י"ט, כן אורחות כל בוצע בצע את נפש בעליו ייקח. ואומר, ועוד נאמר בספר ירמיה פרק א' פסוק י"ז, בעניין מלכות בבל כשיבואו ללחם בישראל, ואכל קצירך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך. בזה שאכל קצירך ולחמך, הרי זה כאילו אכל בניך ובנותיך שאין לך עכשיו במלף ארנסם. ואומר, ועוד נאמר בספר יואל פרק ד' פסוק י"ט, בעניין מפלת מצרים ואדום, מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם, הרי שהחמאס נחשב להם כשפיכו דמים. ואומר, ועוד נאמר בספר שמואל ב' פרק כ"א פסוק א', בסיבת הרעב שהיה בימי דוד, ויהי רעב בימי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני השם, ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. ולא מצינו שהמית שאול את הגבעונים, אלא שבהריגת נוביר הכהנים נקפחה פרנסתם של הגבעונים, ונחשב לו אבון כאילו היא מיתם. מבארת הגמרא מדוע הוא צריך רבי יוחנן להביא את כל אלו הפסוקים. שואלת הגמרא, מהי ואומר, אחרי שהביא רבי יוחנן את הפסוק, כן אורחות כל בוצע בצע את נפש בעליו ייקח, מדוע הוא צריך להביא את הפסוקים האחרים? משיבה הגמרא, וכי תימה נפש דידי, שמה תאמר מפסוק זה הוא נענש כנוטל נפשו של נגזל בלבד, אבל נפש בניו ובנותיו לא, אינו נענש עליהם, לכך תשמע. לכן הוא הביא את הפסוק, ואכל קצירך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך, שהוא נענש גם על נפש בניו ובנותיו של נגזל. וכי תימה ועדיין שמה תאמר, אני מילי אחד אלוהי יאיב דמי. דבר זה שהוא נחשב כנוטל נפש זה רק בגזלן גמור הנוטל חפץ ואינו נותן את דמיו. אבל אחד יאיב דמי לא, אבל הנוטל מחברו חפץ שאינו רוצה למוכרו ונותן לו את דמיו, אינו נענש עליו כאילו נטל את נפשו. לכן תשמע, לכן הביאו את הפסוק מחמס בני יהודה ששפכו דם נקי בארצם, שגם החמסן שנוטל חפץ מבעליו שלא בהסכמת הבעלים ונותן לו את דמיו, נחשב כשופך דמים. בכי תאימה ועדיין שמה תאמר, אני מילי איך דקאבית בידיים, שאינו נחשב כנוטל נפש, אלא כשעשה מעשה הגזלה בידיים, אבל גרמה לו, אם רק גרם לחברו שיחסר ממונו, אינו נענש עליו כנוטל נפשו. לכך תשמע, לכן הוא הביא את הפסוק, אל שאול ולבית הדמים על אשר אמית את הגבעונים, ויש לתמוע וכי איכן מצינו שהרק שאול את הגבעונים, אלא מתוך שהרק שאול את אנשי נוביר הכהנים, שהיו מספיקים להם לגבעונים מים ומזון, תמורת זה שהיו הגבעונים משמשים כחוטבי עיצים ושואבי מים למזבח השם, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן, ומכאן שאף הגורם לחסר ממון חברו חשוב כאורגו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אבל לוקחים, קונים מן אנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשטן בגליל, ולא חוששים שזה לא שלהם. מביאה הגמרא ברייתא המונה כמה אופני היתר ואיסור בקניית דבר מנשים ועבדים קטנים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. לוקחים מן אנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשטן בגליל, לפי שבמקומות האלו רגילים אנשים לעסוק בעשיית הצמר או הפשטן ובמחירתם, ואין לחשוש שמוכרות שלא ברשות בעליהם, אבל לא יינות ושמנים וסלטות, שאותם אסור לקנות מאנשים שבכל מקום, לפי שאין דרך ליתן דברים אלו לאישה למוכרם בשם הגנבתם מבעלה, ולא קונים מן העבדים כלום שם הגנבום מאדוניהם, ולא מן התינוקות שהם המוכרים שלא ברשות אבותיהם. אבא שאול אומר, מוכרת אישה בשווי 4-5 דינר כדי לעשות כיפה מטפחת לראשה, שאין הבעל מקפיד על דבר מועט כזה שמוציאה לצרכיה, וכולן שאמרו לה לוקח להתמין, תחביא את מה שאתה קונה מאיתנו, אסור, כי זה חשוד כגנוב. גבאי צדקה לוקחים מהם, נוטלים מנשים ועבדים וקטנים דבר מועט לצדקה, משום שבדבר מועט גם הבעלים נותנים רשות ומוכלים, אבל לא נוטלים מהם דבר מרובה. והבדדין, בעלי בית הבד שמתעסקים במחירת שמן, לוקחים מהם זיתים במידה ושמן במידה, מותר לקח מנשותיהן שמן וזיתים כשהן מוכרות הרבה בפרסיה, שבוודאי הן מוכרות ברשות בעליהם, אבל לא לוקחים מהם זיתים במועט ושמן במועט בכמות קטנה שמה גנבו מבעליהן, ומוכרות בלא ידיעתם. רבן שמעון מגמליאל אומר, לוקחים מנשים זיתים במועט אפילו בגליל העליון, שהשמן שם ביוקר, ומקפידים אפילו על דבר מועט, לפי שפעמים אדם בוש למכור בעצמו על פתח ביתו ונותן לאשתו ומוכרת. מביאה הגמרא מעשה בעניין קבלת צדקה מנשים. רבין הגבאי צדקה היה ואיקלה לוי מחוזה, נזדמן למקום ששמו מחוזה. עתו נשי לוי מחוזה, רמו קמי קבלי ושירי. באו נשותם של בני מחוזה והטילו לפניו שרשרות וצמידים מזהב לצדקה, קביל מנהי וקיבלם רבינה מהם, בלא שנטל רשות מבעליהם. אמר לי רב התוספה לרבינה, רב השהיה בקי בתוספתות, אמר לרבינה, ואתן ישנינו בברית הגבאי צדקה, מקבלים מהם דבר מועט אבל לא דבר מרובה, ומדוע אתה מקבל מאנשים תכשיטים אלו שהם דבר מרובה? אמר לי ישיב רבינה לרבה, הנה לבני מחוזה דבר מועט נינו, דברים אלו לפי אושרם של בני מחוזה, אינם נחשבים בעיניהם, אלא לדבר מועט. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית. את תלמוד תורתנו בדף הלפני האחרון במסכת בבקמה, לאו דף קוף י"ח, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה ביור בלווה משתלמת בכל מקום? שאלה שנייה, מה הדין האומר לחברו מנה לי בידך וישיבו איני יודע אם מלוויתני ומדוע? שאלה שלישית, ומה הדין כשאמר איני יודע אם מחזרתיך? תשובה בתוספות. שאלה רביעית, לשיטות האמוראים, ממתי מניין פותר ואין צריך דעת בעלים בחזרה? שאלה חמישית, שאומר שגנב מרשות עצמו, האם מועיל שיחזיר למקום שגנב? השאלה האחרונה על דף קוף י"ח, לתנקם הקמת צון מותר לקחת מהרועים. אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, עוד אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו, בדפינו היומי, היום הזה, ערב חג סיום מסכת בבא קמא, בדף קוף י"ח, הדף הלפני האחרון של המסכת, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, עם מפעל המשנה היום התקביעות, השתי משניות בכל יום. יהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, ותהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. ויבואו למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה שבשמיים. אוחזים לנו במסכת נדרים, פרק ג' משנה ז', נדר נוסף המתפרש שלא כפשטות הלשון, הנודר הנאה מרואי החמה אסור אף בסומין בעברים, אף על פי שאינם רואים את השמש, שלא נתכוון זה אלא למי שהחמה רואה אותו, כלומר זורחת עליו. מסכת נדרים, פרק ג' משנה ח', נדר נוסף המתפרש שלא כפשטות הלשון, הנודר הנאה משחורי הראש אסור גם בקרחין, אף על פי שאין להם שיער כלל, ובעלי סיבות ששערם מלבין מתוך זקנה וסיבה, אף על פי שאין שערם שחור אלא לבן ומותר בנשים ובקטנים, אף על פי ששערם שחור שאין נקראים שחורי הראש אלא אנשים גדולים ולא נשים וקטנים. זה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית ובהתרגשות את תלמוד תורתנו בדף הלפני האחרון במסכת בבא קמא, עלו דף קוף י"ח, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאורי מעליה בכל מלדי מיטב. מחר, יום חמישי, חף באדר ראשון תשפ"ד, נלמד את דף קוף י"ט במסכת בבא קמא, הדף החותם את המסכת, ונגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח את מסכת בבא קמא על קוף י"ט דפיה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, ונחגוג בשמחה ובטוב לבב את סיום מסכת בבא קמא, המסכת הראשונה שבסדר נזיקין, הסדר הרביעי משישה סדרי משנה. ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים ונתן לנו את תורתו, תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. שלכם לאורייתא אחי ורעיא, כל טוב ולהתראות, אשריכם שזכיתם, אשריכם שזיכיתם, אשריכם ישראל, לחיים טובים ארוכים ולשלום. הכל טוב ולהתראות מחר בעזרת השם בסיום מסכת בבא קמא.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.